בוקר טוב. אני רוצה להמשיך ולתת הנחיות להיום, להמשיך התרגול היום. אני רוצה לתת איזושהי תמונה על פחות או יותר איזה איכויות תרגוליות מתפתחות לנו במהלך המדיטציה. בגדול אנחנו מפתחים הרבה איכויות, שניים בולטות זה היכולת לשים לב, זאת אומרת להיות בקשר ולשים לב מה קורה, שיהיה לנו בהירות מה קורה מרגע לרגע, שזה אומר גם מה קורה ואיך אנחנו מגיבים ואיך אנחנו בוחרים ועד כמה הבחירה משרתת אותנו, מה היא בונה בנו ומה אנחנו נוטשים. אז זה קורה דרך תשומת לב. ואיכות נוספת שאנחנו מפתחים בתרגול נקראת סמאדי. מילה שאין לה תרגום מדויק, לא לעברית ולא לאנגלית. משתמשים בה ומתרגמים אותה בדרך כלל בצורה מאוד חלקית ואפילו מטעה כריכוז. אבל סמאדי היא הרבה יותר מריכוז. זה היכולת של התודעה לאסף, להתאחד, להיות קוהרנטית, לשרות בגמישות עם האובייקט שבו אנחנו רוצים להיות בתשומת לב. והאיכות של הסמאדי כוללת איתה גם הרבה רוגע, הרבה שלווה, מפתחת שמחה, מפתחת רווחה מאוד גדולה בבינג. אז זה ממש לא הריכוז הזה שאנחנו זוכרים שכשאמרו לנו בבית ספר להתרכז, כאילו לשים את כל הדברים בצד, להתרכז, זה סוג של קיבוץ של הגבות ומשהו שקורה בכוח. סמאדי ממש לא קורה בכוח, זאת איכות מאוד מרווה, מאוד מרחיבה, יש בה הרבה גמישות, יש בה שמחה, וכל זה קורה כאשר הפיתוח של התרגול שלנו נעשה בצורה מיומנת. אז אני אומר את זה כדי שתדעו ששני האיכויות האלה, תשומת לב מביאה אותנו בסופו של דבר, ואי אפשר לפתח תשומת לב ללא סמאדי, ואי אפשר לפתח סמאדי ללא תשומת לב. הם שני צדדים של אותה מטבע. בחלוקה שקיימת בתרגול מדברים על פיתוח של אינסייט, פיתוח של תובנות, ועל פיתוח של סמאדי. ואנחנו מפתחים את שניהם. אנחנו גם רוצים שתהיה לנו ראייה בהירה, והבנה חודרת לאופן שבו דבר משפיע על דבר, דבר מתנה דבר, סיבה ותוצאה, כדי שנדע לפעול בצורה שתורמת לאושרנו. זאת המטרה אולי האולטימטיבית של התרגול, שאנחנו נבין באופן עמוק אילו מהפעולות שלנו משרתות אותנו, ואז לטפח אותם, ואיזה אילו מהפעולות שלנו לא משרתות אותנו, ואותם לנטוש, לזנוח, להרפות מהם. ואת זה אנחנו יכולים לגלות בעזרת אינסייט, בעזרת תובנה של איך דבר משפיע על דבר, איך אני, התפיסה שלי של אובייקט מסוים, התפיסה שלי אל עצמי משפיעה על ה-well-being שלי או על הסטרס שלי, איך התפיסה שלי על האחר, איך היחס שלי אל עצמי או לאחר משפיע על ה-well-being שלי, על הרווחה שלי או על ה סטרס שלי. אז זה אינסייט, ושם דרך שם מושגות תובנות. אבל כדי שהכלי שלנו של תשומת לב יהיה חד ויהיה מסוגל לעשות את העבודה בצורה עבודת הראייה והגילוי של הקשרים של פעולות ותוצאות בצורה מיומנת, אנחנו צריכים הרבה בהירות בתודעה שלנו, ואת זה מספק לנו הסמאדי. הסמאדי מביא לנו עוד ועוד בהירות. אם אתם זוכרים אתמול הדימוי שרון השתמש בו בהנחיות, זה הקערת מים או בריכה או אגם, כאשר המים מאוד מאוד שקטים וכל החלקיקים בהם שוקעים ואין בהם גלים ואין בהם צבעים ואין בהם אשן ואין בהם מיסוך, אפשר לראות ברור גם מה יש בקרקעית המים וגם את מה שנשקף במים. ובאותה מידה הסמאדי מביא לבהירות ולחדות עצומים, נפלאים של התודעה, ואנחנו יכולים לראות דברים שלפני זה פשוט לא היו ברדאר שלנו. לא הבנו את הקשר בין דבר, לא ראינו, ראינו את זה וראינו את זה, לא הבנו איך דבר מוביל לדבר, כי לא הייתה לנו את הבהירות. התודעה הייתה כל כך מוטרדת, מוצפת, ואפילו קצת מוטרדת, קצת מוצפת, וקצת מבולבלת, ולא יכולנו לראות את ההקשרים, איך זה קשור לזה. וככל שהסמאדי שלנו מתפתח, ותשומת הלב מתפתחת, אנחנו יכולים להבין דברים עמוקים לגבי היכולת שלנו להיות מאושרים יותר, ולא להסב לעצמנו סבל מיותר. אז אני אומר את כל ההקדמה הזאת כדי שתדעו ששני האלמנטים האלה מאוד חשובים בתרגול שלנו. אלמנט של השקטה של התודעה, איסוף של התודעה, ולכן אנחנו משתמשים שוב ושוב עוד ועוד בנשימה ובתחושות הגוף. שלא תחשבו שזה רק מדיטציה למתחילים, גם מישהו שיוצא לתרגל חודש תרגול, שלושה חודשים תרגול, שנה תרגול, הוא עובד דרך הגוף, דרך הנשימה, משקיט עוד ועוד, מרגיע עוד ועוד, ומתפתחת חדות, ואז החדות הזאת היא שמתפתחת באופן אינטואיטיבי, וממש בלי שתצטרך אפילו לתת את הפקודה הזאת, תשים לב איך דבר משפיע על דבר, התובנות האלה נראות מעצמן, כי החדות הזאת היא מושגת. לכן שני האיכויות האלה מאוד מאוד חשובות. אז אני אומר את זה, כל זה אמרתי בתור איזושהי הקדמה ואיזושהי יכולת לתת לכם מוטיבציה למה כל כך חשוב עוד ועוד ושוב ושוב לעבוד ולמצוא דרכים מיומנות איך לאסוף את התודעה, איך להשקיט אותה, איך להביא אותה, להפוך אותה לגמישה ככזאת שאנחנו יכולים יותר ויותר להשתמש בה כדי להשיג את הבהירות הזאת. וכמובן ששישה ימים של תרגול נותן לנו הרבה יותר מאשר שעה של תרגול בבית, אבל ניתן לעשות את זה עוד ועוד שוב ושוב, וזה ממש מדהים כמה אינסופי, כמה אינסופית היכולת של התודעה להתבהר עוד ועוד. אז שוב, אנחנו בכל ישיבה ובכל הליכה מתאמנים בלאסוף את התודעה, בלהרגיע אותה, בלתת לה איזשהו מזון פשוט. הנשימה זה מזון מאוד פשוט, אין שם הרבה מורכבות, אין שם הרבה סיבוך. התודעה יכולה לשהות עם זה ולאט לאט לנוח ולהתבהר. פשוט לעקוב אחרי התנועה הזאת של העלייה והירידה, משהו כל כך פשוט. והתודעה מתחברת, והתודעה לאט לאט שוקטת. וכשבאים גלים, וכשבאים רעשים, וכשבאים מה שאנחנו קוראים לזה הפרעות, אנחנו מפנים את תשומת הלב שיש לנו כדי להתבונן בהם, ואנחנו לומדים בצורה מיומנת איך להתייחס אליהם כך שמצד אחד גם יאפשרו לנו חזרה והם לא יהפכו לאיזשהו מכשול, מה שמחשבות, נדבר על מחשבות, רגשות, הלכי רוח, כאבים, דיברנו עליהם, לא יהפכו לאיזשהו בעיה, אלא הם בעצמם משמשים חומר גלם לראייה שלנו, וגם כדי שנוכל ליישם את אותם תובנות שפיתחנו לגבי המחשבות, לגבי התחושות הלא נעימות, לגבי הלכי הרוח, נוכל ליישם אותם בחיים שלנו. אז כל מה שקורה לנו במדיטציה הוא חומר גלם ללימוד שלנו ולתובנות שלנו איך לחיות בצורה משוחררת בעולם. שלא תחשבו שהאופן שבו אנחנו מתבוננים, הצורה המיומנת שאנחנו לומדים להתבונן בכאב או בזבוב או במחשבה, הוא ישים רק למדיטציה. הוא ישים לגמרי גם איך אנחנו פוגשים אחרי זה בחיים, כי זה אותו דבר. משהו נעים לנו, אנחנו נאחזים בו, משתוקקים אליו וכבולים אליו. משהו מטריד אותנו, אנחנו נלחמים אליו, כועסים, מתעצבנים. איך שאנחנו מגיבים לזבוב מאוד דומה, איך אנחנו מגיבים בכביש, ואיך אנחנו מגיבים למישהו שאומר לנו משהו שמעצבן אותנו. זה די אותו דבר. המנגנונים שפועלים בנו, אותם מנגנונים, האובייקטים שונים. פה זה זבוב, שם זה משהו אחר. אז אנחנו עם הנשימה ועם הצעדים בהליכה עוד ועוד. היום אני רוצה לדבר על היכולת שלנו להתבונן במחשבות ולהשתמש במחשבות בצורה שתהיה לנו מועילה גם בתרגול וגם בחיים. כמו שאנחנו יודעים, למחשבות יש הרבה מאוד כוח והרבה מאוד השפעה על איכות חיינו. אפשר להגיד שבמידה מאוד גדולה איכות החיים שלנו מאוד צמודה וקשורה לאיכות וסוגי המחשבות שמסגזגים בתודעתנו. שיש לנו מחשבות נעימות, אנחנו אומרים החיים שלנו סבבה. שיש לנו מחשבות לא נעימות, שעיקר החוויה שלנו זה מחשבות לא נעימות, אנחנו אומרים החיים שלנו בזבל. נכון? זה נכון? יש קשר כזה? אז תבדקו כמה שזה קשור. אז כמובן שגם הדרמה מבינה את הכוח ואת ההשפעה העצומה שיש למחשבות לחיים שלנו, והבודה פיתח, אפשר להגיד, יחס, או הדרך שהבודה פיתח, שאורון דיבר עליה, אם אתם זוכרים, הוא דיבר על סילה, שזה כללי התנהגות מיטיבים, וסמאדי, שזה כללי תשומת לב, פיתוח התודעה וחוכמה. כל אחד מהדרכים המרכיבים של הדרמה עוזר לנו גם לפתח מחשבות שהן יותר מיטיבות איתנו, יחס יותר מיטיב למחשבות. אז כאשר אנחנו פועלים בצורה שמיטיבה איתנו, לא פוגעים, לא מתייחסים בצורה כזאת שאנחנו נתחרט ואנחנו נדאג בגללה, אנחנו מייצרים קרקע שפחות מחשבות מטרידות יצוצו בדעתנו. אם אני נזהר לא לומר דבר שהוא לא אמת, לא לקחת משהו שלא ניתן לי, ולא לפגוע ביצורים אחרים, הדעתי, תודעתי, שקטה, כי אני לא עסוק במה עשיתי ולמה עשיתי, אין לי לא חרטות, לא רגשי אשם, לא פחד שיתפסו אותי, לא פחד שימצאו שעשיתי משהו לא בסדר, התודעה שלי שקטה. אז בפעולות שלנו, הפעולות, האופן שבו אנחנו פועלים בעולם, יש לו השפעה על המחשבות שלנו. ואם אנחנו פועלים בצורה הרמונית עם ה-well-being שלנו וה-well-being של אחרים, התודעה שלנו תהיה שקטה. לא יטריד אותנו כל כך במחשבות מטרידות. אני לא אומר שלא נחשוב, בוודאי שנחשוב, אבל יהיה לנו פחות סיבות לדאוג, לחשוש, לפחוד, ולהיות עסוקים במה עשינו ולמה עשינו. כי תמיד נדע, עשינו את הדבר הנכון מבחינתנו. התודעה שלנו תהיה שקטה. אז הבודה מתייחס ותוקף את העוצמה של המחשבות על ידי זה שהוא אומר לנו לשים לב לפעולות שלנו, כי המחשבות מובילות לפעולות והמחשבות הן התוצאות של הפעולות. גם ברמה השנייה, הבודה, הדרמה, מתייחסים למחשבות על ידי זה שאומרים, יש מחשבות שמועיל לחשוב אותם, שטוב לחשוב אותם, בואו נפתח אותם. וזה בדיוק מחשבות של טוב לב, מחשבות של נתינה, מחשבות של אכפתיות, מחשבות של חמלה. את המחשבות האלה אנחנו רוצים לפתח, וזה מה שאנחנו עושים בפיתוח של מטה ואיכויות אחרות, הכרת תודה, שמחה בשמחת האחר. כל אלה הם מדיטציות ותרגולים שקיימים בדרמה, והמטרה שלהם זה, אם אנחנו חושבים, ואנחנו חושבים וחושבים הרבה, בואו נפתח כיווני חשיבה ודרכי חשיבה והרגלי חשיבה שיהיו מיטיבים, שיובילו לאושרנו לטווח ארוך ולאושרם של אחרים לטווח ארוך. אז יש בהחלט הרבה תשומת לב לטפח מחשבות שהן מיטיבות איתנו לטווח הארוך. אז זה שני הרמות האלה, ברמה של הפעולה וברמה של טיפוח מחשבות מהסוג המיטיב. הרמה השלישית, הרמה של המדיטציה, של הסמאדי, שם אנחנו מקבלים הנחיות איך להתבונן בצורה מועילה, ראייה נכוחה של המחשבות ולא להתבלבל מהם. פה אנחנו לומדים מיומנות של לראות את המחשבות ולנטרל את הרעילות שלהם. ואז את זה אנחנו יכולים, כשאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים לחשוב, לפעול בצורה שמעוררת מחשבות מיטיבות, מתרגל את החשיבה שיטיבו אותנו מחשבות, יופיעו יותר מחשבות מיטיבות, מחשבות של אכפתיות, של נדיבות, של טוב לב, של אנושיות. ובמדיטציה אנחנו לומדים להוציא את העוקץ מהמחשבות הלא מיטיבות. ואיפה העוקץ של המחשבות? מה כל כך פוטנטי במחשבות שלנו? מה נותן להם כל כך הרבה כוח? הרי אם תחשבו על זה, תחשבו על מחשבות, אז תראו שמחשבה, מה זה מחשבה? זה כמעט כלום. זה איזשהו רעיון שנוצר בתודעה, מופיע עם איזשהו תכנים שקשורים למציאות, הם לא המציאות, הם קשורים למציאות, ונעלם. נכון? מחשבות מופיעות משום מקום, עושות איזשהו תדר, מעוררות בנו איזשהו רעיונות שקשורים למציאות ונעלמות. זה מה שמחשבה. איך לדבר הזה יש כל כך הרבה כוח? כוח לשנות עולמות. מה נותן לו את הכוח? וכנראה, ושוב, תחקרו, תבדקו, מה שנותן לזה את הכוח זה המידה שאנחנו מאמינים למחשבות. מה שנותן את הכוח למחשבות זה משהו בתוכנו שכן מאמין או לא מאמין לנכונות של המחשבות. אם אנחנו מאמינים להם, אז אנחנו פועלים על פיהם, אז אנחנו מחזקים אותם ויש להם כוח. אם אנחנו לא מאמינים להם, איזה כוח יכול להיות למחשבה? מה זה אומר? זה חדשות נהדרות. זה אומר שהמפתח לעוצמה של המחשבות נמצא אצלנו. עד כמה אנחנו נותנים כוח למחשבות שבאות אצלנו. וזה מחזיר אותנו למדיטציה. במדיטציה אנחנו יכולים להתבונן במחשבות, וזה מה שאנחנו עושים בעצם. יושבים ומופיעות מחשבות. לא קיבלנו עד עכשיו, וטוב שלא קיבלנו, מה לעשות מדיטציה על מחשבות, ואני לא אתן כזאת הנחיה, אבל המחשבות, בין אם אנחנו רוצים, בין אם אנחנו לא רוצים, מופיעות מדי פעם. ואיך אנחנו יכולים להתייחס למחשבות בצורה שלא תייסר אותנו, לא תרעיל אותנו, לא תגרום לנו לנזק. אז הדבר הראשון, ואולי הכי חשוב, זה לדעת ולזכור ולזהות שמה שמופיע כרגע בתודעה שלי זה רק מחשבה. זה רק רעיונות. לא מופיע שום דבר אחר במחשבה שלי. כשאני חושב על מטוס, לא מופיע מטוס במחשבה שלי. לא מופיע מטוס. יש במחשבה שיש רעיון של מטוס, אוקיי? אז שימו לב, אם אני מאמין שבאמת יש מטוס במחשבה שלי, אז אם עליה, מה יקרה לו? יהיה ככה, יהיה ככה, אני נורא דואג. המחשבות קשורות לדברים שאנחנו ראינו, שמענו או יודעים שקיימים במציאות, אבל הם רק מחשבות. חשוב לדעת כמה פעמים סבלנו מהמחשבות שלנו לשווא. אוסקר ויילד אומר את זה בצורה מאוד חזקה, הוא אומר, הדברים הנוראיים ביותר בחיי מעולם לא קרו. הדברים הנוראים ביותר מחיי מעולם לא קרו. הדברים הנוראים ביותר בחיינו זה הסיפורים שרצים בתודעה שלנו. אימאלה, מה יקראים? כמה פעמים חטפנו מחלה חשוכת מרפא? כמה פעמים היינו, ואני לא אומר שלא קרו לנו דברים כואבים ואיומים בחיים, בהחלט קרו, אבל כמה פעמים הסרט הזה רץ בתודעה שלנו לעומת כמה פעמים הוא קרה במציאות. אז הרוב העצום של המחשבות שלנו הם רעיונות בקשר למציאות, אבל הם לאו דווקא המציאות. הרבה פעמים כשזה מחשבות לא נעימות, זה התסריטים הגרועים ביותר שהתודעה שלנו נאחזת בהם ונצמדת להם, וכל הזמן מסריטה את התסריט הגרוע ביותר, וכמובן במציאות יכולים להיות אין ספור תסריטים לאו דווקא הגרוע ביותר. המחשבות נוטות לאחז בסיפור הגרוע ביותר או בסיפור הטוב ביותר, והאחיזה הזאת גורמת לנו להיות כל כך שבויים. אז באיזשהו מקום המדיטציה והדרמה הם לא כדי שלא נחשוב, אין לנו כוונה לא לחשוב, אבל יש לנו כוונה להשתמש במחשבות. המחשבות הם כלי נהדר, כלי ייחודי, כלי מדהים שאנחנו יכולים להשתמש בהן. והסבל שלנו נובע במידה רבה מזה שהמחשבות הפכו לאלו שמנהלות אותנו ולא אנחנו משתמשים בהם. אז באיזשהו מקום אנחנו רוצים לקבל חזרה את ההגה לידיים שלנו, כך שאנחנו נוכל להשתמש במחשבות, אבל לא שהן תנהלנה אותנו. וזה אנחנו משיגים דרך זה שאנחנו לומדים לזהות שמה שקורה כרגע זה מחשבה. ואפילו לא צריך להגיד לעצמנו אם היא נכונה או לא. זאת לא משנה. זאת כרגע, מה שמופיע כרגע זה רק מחשבה. ככל שתהיה לי בהירות יותר גדולה שמה שקורה כרגע זה רק מחשבה, פחות תהיה למחשבה כוח להמלל אותי. כי תהיה לי בהירות, זאת אפשרות. טובה, לא טובה, מציאותית, לא מציאותית, לא משנה. זאת מחשבה. אז אני לומד לפתח את המידה הכל כך נחוצה הזאת של שפיות, להזכיר לעצמי שוב ושוב, הנה מחשבה, הנה מחשבה, היא לא נעימה, היא מפחידה. הנה מחשבה, היא כן נעימה, היא כיפית, אבל זאת רק מחשבה. ככל שאני אדע לעשות את זה, זה נשמע נורא פשוט, זה כמובן לא קל, כי המחשבות יש להם קסם של תכנים, ואנחנו נורא נורא מוקסמים, מפותים על ידי התכנים. במידה רבה מדיטציה זה לצאת מההיקסמות שלנו בתכנים של המחשבות, ופשוט להזכיר לעצמנו, הנה מחשבה. אנחנו מסתכלים יותר בתהליך, בתופעה, בצורה, צורה אנרגטית. מחשבה. ואז יש לנו את הבהירות. אנחנו יכולים להתייחס ככל שנדע לעשות את זה יותר, ויש פה הבטחה שאני מבטיח לכם, ככל שתעשו את זה יותר, היכולת שלכם לחשוב לא תפחת, אלא תגדל. כי תהיה לכם בהירות. אתם לא תהיו מבולבלים על ידי המחשבות שלכם. תהיה לכם בהירות. אתם תוכלו להשתמש בהם בצורה יותר בהירה, כי אתם תדעו, אוקיי, זאת אפשרות אחת, זאת אפשרות שנייה. בואו נסתכל עליהם, אבל לא תהיו כל כך מזוהים ומוקסמים ועבודים בתוך המחשבות. אז התבוננות כזאת במחשבות, היכולת הפשוטה לזהות זאת מחשבה. הנה עוד מחשבה. הנה עוד מחשבה. מביאה הרבה בהירות. ומוציאה, מנתקת את ההיקסמות ואת הדביקות שלנו, של התודעה שלנו במחשבות. אז את זה אנחנו עושים. אפשר לעשות את זה בכמה צורות. אפשר לעשות את זה בצורה שמסתכלת על מחשבות כמו על עננים. יש עננים מאוד מאוד גדולים, מאוד כבדים כאלה, עננים כהים, שחורים, איטיים, כאלה שמציפים, מכסים את כל השמיים, מסתירים לגמרי את השמש. ויש גם עננים יותר בינוניים כאלה, שחולפים להם באיזה מהירות כזאת, ויש עננים כלילים ממש, איזה נוצות כאלה, אי שם, בקצה השמיים, עובר איזשהו פס כזה, איזשהו ענן קטן. תשימו לב שמחשבות די דומות לעננים. יש מחשבות מאוד מאוד כבדות, יש מחשבות כאלה בינוניות, ויש מחשבות שתי סתמיות כאלה. יש מחשבות שעוברות מהר, יש מחשבות שעוברות יותר לאט. יש מחשבות שקשורות ככה בצרורות, מחשבה למחשבה למחשבה למחשבה, ככה ענן סוחב ענן סוחב ענן. יש מחשבה שעוברת לה שקט מלפנים ושקט לאחור. אנחנו יכולים להתחיל להתבונן במחשבות ולראות עד כמה הן צפופות, עד כמה הן ככה סמיכות, ועד כמה הן פשוט, שהיא מחשבה כזאת. את המחשבות היותר עדינות, אנחנו זקוקים לקצת יותר בהירות כדי לראות אותם, אבל תשימו לב שלפעמים אתם יכולים להיות עם הנשימה, ותוך כדי שאתם עם הנשימה, אתם לא עוזבים את הנשימה, אבל אתם שימים לב, הנה איזה מחשבה כזאת, משהו כזה, כליל כזה, שכחתי לסגור את הדלת. לפעמים שכחתי לסגור את הדלת, זה אימא למה ייכנס לי נחש וזה, זה כבר מחשבה מאוד רצינית, אבל לפעמים זה משהו כזה קטן כזה. מה יהיה בארוחת צהריים? כזה קטן. לפעמים מה יהיה בארוחת צהריים? וואו, יהיה זה ויהיה זה. אז יש למחשבות יש נפח, יש להם עוצמה, יש להם סמיכות, וכמו כל דבר אחר, מחשבות הן זמניות. הן מופיעות מתישהו, הן נמשכות איזה משך מסוים, והן נעלמות. מדיטציה טובה, מדיטציה מודדים מיומנים, יכולים לזהות מחשבות ולדעת האם הם זיהו את המחשבה איך שהיא הופיעה, או זיהו את המחשבה תוך כדי שהיא נמשכת, באמצע שהיא נמשכת, בום, הנה המחשבה. או, וזה אולי קורה לנו רוב הזמן כשאנחנו לא מיומנים, אנחנו שמים לב למחשבה רק אחרי שהיא הסתיימה. ושוב, מתי מסתיימת מחשבה זה שאלה פתוחה. הרבה פעמים כשנשים לב למחשבה, היא תסתיים, כי שמנו לב, ואנחנו שמים לב, שמנו לב, אז עצם זה שאנחנו מודעים לזה ששמנו לב באותו חלקיק שנייה המחשבה הסתיימה, זה לא משנה, אבל המיומנות הזאת, אני מציע לכם את זה כמיומנות, כשאתם שמים לב למחשבות, תנסו לשים לב האם שמתם לב למחשבה, איך שהיא הופיעה, איך שהתחיל איזשהו רעיון להתנגן לו בתודעה, האם שמתי לב לו אז, או האם שמתי לב תוך כדי שהרעיון נבנה והתחיל להיות אחר משהו, או רק אחרי שזה יסתיים. פשוט תציינו לעצמכם. ככה אנחנו מזהים, יש לנו יותר בהירות, וכל זה נועד כדי שאנחנו נחליש את הנטייה החזקה שלנו להיות אחוזים בסיפורים. כל כך קשה לשים לב למחשבות, כי התוכן של המחשבות נורא מפתה אותנו. יש שם הסיפור של החיים שלנו. אז אנחנו רוצים לפתח מיומנות, לא להיכסה מהסיפור, ושתהיה לנו בהירות שמה שקורה כרגע זה מחשבה. אז לא להיות עסוק בתכנים, לא להיות עסוק ב... האם זה הולך לכיוון טוב, הולך לכיוון רע, האם זה נכון, האם זה לא נכון, לא לנסות לפתור את המחשבות, לא לנסות להבין אותם, זה לא שימוש טוב בזמן היקר שלנו במדיטציה, זה אנחנו עושים כל החיים ונמשיך לעשות כל החיים. פה לא כדאי לעשות את זה, אלא פשוט הבהירות הזאת היא של לזהות מחשבות כמחשבות. מה שעוד עוזר לנו, מאוד יכול לעזור לנו, וזה מאוד מאתגר, כי זה נוגד את התפיסה הבסיסית שלנו, זה לזהות את המחשבות כמחשבות ולא לייחס אותן לי, לא לקחת בעלות עליהן. אני אומר משהו שאני יודע שהוא או מגוחך או מחריד או מדאיג או מטלטל או מופרך או מעניין, לפי איך שאתם שומעים אותו. המחשבות הם לא שלנו במובן שהם באות מעצמן, אין לנו שליטה על התכנים שלהם והן הולכות מעצמן. אם היה לנו שליטה על התכנים של המחשבות שלנו, האם אי פעם היינו חושבים מחשבה נוראית? האם אי פעם היינו חושבים על עצמנו דברים איומים ונוראים או על מישהו? גם כשאנחנו לא רוצים לחשוב, אנחנו חושבים. נכון? גם כשאנחנו רוצים לחשוב מחשבות טובות, באות מחשבות לא טובות. אז באיזה מובן המחשבות הן שלנו? האם הצליל הזה שאתם שומעים עכשיו, הקולות, הצלילים, אתם שומעים אותם, נכון? אין ספק שאתם שומעים צלילים וקולות. האם אתם מאמינים שבגלל שאתם שומעים אותם, הצלילים שלכם? הרי אתם שומעים אותם. אז תשימו לב שמחשבות וצלילים זה די אותו דבר. מופיעות כתוצאה מתנאים ונסיבות, נמשכות כתוצאה מתנאים ונסיבות, ומסתיימות כתוצאה מתנאים ונסיבות. כך צלילים, כך קולות, כך המחשבות שלנו. אז למה אנחנו כל כך עסוקים בלהגדיר את עצמנו לפי המחשבות, לקחת בעלות עליהם? זה אני, זה שלי. נכון, יש הרבה יונתן במחשבות שלי, ויש הרבה אתם במחשבות שלכם, אבל עדיין זה תהליך שקורה בצורה שאין לנו עליו שליטה, אין לנו עליו הרבה השפעה מלבד היכולת לשים לב לזה, ולפעמים יש מחשבות שאנחנו חושבים אותן, רוב המחשבות שלנו, תשימו לב, פשוט קורות מעצמם, כמו הצלילים, מופיעות ונעלמות. אז אין לנו שליטה עליהם, שם זה די ברור. אבל יש מחשבות, מה שמבלבל אותנו, יש מחשבות שאנחנו בוחרים לחשוב. בואו נחשוב עכשיו על זה, בואו ננסה להבין את הדבר הזה, אז אנחנו כביכול יוזמים אותם, ואז נראה, אני יזמתי, אז זה כנראה שלי. אבל תשימו לב שגם כאשר אנחנו יוזמים מחשבה, בעצם מה שאנחנו, השליטה שלנו, שם זה על הכוונה לחשוב מחשבה. אני רוצה להבין את הדבר הזה, אני רוצה לפתור את הבעיות, אני רוצה להיזכר, אני רוצה לדמיין. אז יש לנו, אנחנו מפעילים כוונה, אבל מה שיעלה במחשבה, בעקבות הכוונה, הוא מפתיע גם אותנו. אם היינו יודעים מראש על מה נחשוב, לא היינו צריכים לחשוב. לא, פשוט. אם אני רוצה לפתור, אם אני רוצה פתרון, אני מביא אותו. אני לא צריך לחשוב עליו. עצם זה שאני מעלה כוונה, אני מביע איזושהי משאלה, כוונה, להבין משהו, להיזכר במשהו, אבל אני לא יודע מה יעלה. אם אני יודע מראש מה יעלה, אני לא צריך לחשוב. אז זה אומר שגם מה שעולה, די מחוץ לשליטתנו. זה אומר משהו על האופן הלא אישי שהחשיבה והאינטליגנציה מתרחשת. יש משהו אוניברסלי. אנחנו חשופים ליכולת לחשוב, אנחנו, זאת איכות שיש לנו השפעה עליה, אבל התכנים שמופיעים הם תכנים שמופיעים. Okay? שימו לב שהרבה פעמים רעיונות מופיעים בו זמנית אצל הרבה אנשים. Okay? אז למי שייך הרעיון? למי שראשון חשב עליו? זה שלי, זה שלי, כאילו, שים על זה. מה קורה כשהמחשבה הולכת? האם חלק מאיתנו הולך? אנחנו פחות הלכנו כאשר אנחנו לא חושבים? האם אם המחשבות הן שלי, אז אני כל הזמן הולך לאיבוד? אני כל הזמן נעלם? אני כל הזמן מתקלה? וזאת לא הרגשה שלנו. אז במובן הזה, טוב ומועיל וכדאי להסתכל ולזכור, להזכיר לעצמנו שהמחשבות הן פשוט תופעה, מחשבות יפהפייה, איומה, תופעה, ולא לקחת עליה, לא למהר לשים עליה את התווית הזאת של אני ושלי. ויש סיבה אחת ויחידה למה כדאי לעשות את זה. לא כי זה יותר נכון מאשר להאמין שזה שלי, אלא כי זה מאוד משחרר. הסיבה היחידה להסתכל על התופעות, על המחשבות, כמחשבות ולא כאני ולא כשלי, כי יש לנו הרבה יותר חופש. אנחנו לא נסבול מכל מחשבה. וכשאנחנו מגלים את זה, ואני מזמין אתכם כרגע, שמעתם את הדברים האלה, אתם לא צריכים להסכים, אתם לא צריכים להאמין. אני כן מזמין אתכם, כמו שהמורים שלי והמורים בכלל במסורת, מזמינים אותנו להתנסות בזה. כשמחשבות מטרידות אתכם, כשאתם מוטרדים מהמחשבות, תשאלו את השאלה הזאת. האם אני יכול להסתכל על המחשבות פשוט כמחשבות, כלא אני, לא שלי? באותו יום, באותו רגע, באותה שנייה, שאנחנו באמת יכולים לראות מחשבות, ולנתק מהם את התפיסה הנורא חזקה, כי הן מקושרות, יש לנו, אנחנו תופסים את המחשבות באופן אוטומטי, וזה הרגל כאני וכשלי. אבל כשאנחנו משנים את התפיסה, ואנחנו עובדים פה כרגע על משהו מאוד עדין, על שינוי התפיסה, כשאנחנו משנים את התפיסה, וכבר לא מסתכלים על המחשבה, כאני ושלי, וזה לא רק אינטלקטואלי, זה מתחיל ככוונה, מה שאני אומר כרגע זה, תכוונו את הכוונה להתבונן במחשבה, או במחשבות, כלא אני, לא שלי. כאשר יש איזושהי סינכרוניזציה בין המחשבה, ובין ההוויה, בין החוויה, יכול לקרות משהו קסום ומדהים. משהו שקשור לשחרור מאוד עמוק. משהו להבנה מאוד עמוקה על הטבע של המחשבות ועל הטבע של האני. וכשזה מושג הקלות הזאת, הבהירות הזאת, החופש הזה, אז כבר ברור לנו לגמרי כמה שזה מיטיב להסתכל ככה על המחשבות. אז אני אומר, זאת הצעה לתרגול. זה לא איזושהי אמונה שצריך להאמין שאין אני, אלא זה דרך הסתכלות, דרך חדשה לתפוס את המחשבות, את מה שקורה, באופן שיכול מאוד לשחרר אותנו. וזאת הסיבה למה אנחנו רוצים לנסות את זה. מחשבות הם מאוד עוצמתיות, כי הרבה פעמים הן קשורות ל, מובילות ל, וכתוצאה של רגשות מאוד עוצמתיים. יש קשר מאוד חזק, התהוות מותנית, קרא לזה הבודה, מחשבות מתנות רגשות, רגשות יוצרות מחשבות, בין מחשבות לבין רגשות. ובמדיטציה אנחנו רוצים לשים לב מתי זה רק מחשבות, פשוט. עשיתי ככה, לא עשיתי ככה, זה ככה, זה אחרת, מחשבה, מחשבה. כאשר מחשבות הופכות ליותר ויותר מציקות, כאשר אנחנו מרגישים שהן חוזרות ועוד ועוד ועוד, איזה סוג של לופ כזה של מחשבות, אז ההצעה, ההזמנה, הנחיית המדיטציה יכולה להיות לשאול את עצמנו, האם יש שם איזשהו רגש שקשה לי לפגוש אותו, משהו שמאתגר אותי, משהו שמפחיד אותי, משהו שלא נעים לי, ובגללו אני חושב כל כך הרבה. וזה סוג של איזה רמז, שאתם שמים לב שיש הרבה מחשבות, וזה שוב ושוב בא ומטריד, וזה לופ כזה, תשאלו את עצמכם, האם יש פה כרגע איזשהו רגש שקשה לי להרגיש אותו? ויכול להיות שהמחשבות זה פשוט הניסיון הכל כך חזק הזה, להיפטר מהרגש, להבין אותו, לסלק אותו, כי קשה לי ולא נעים לי להרגיש אותו. ואז ההנחיה המדיטטיבית, לעזוב את המחשבות. תמיד כדאי לעזוב את המחשבות, אבל בעיקר אז, לעזוב את המחשבות, ולשאול את עצמי איך זה מרגיש בגוף כרגע. איך הגוף מרגיש כרגע, ורגשות, כרגע אני מדבר על רגש, כמשהו שניתן להרגיש אותו כתחושות גופניות. אז איפה זה מרגיש? האם אני מרגיש איזשהו לחץ בחזה? האם אני מרגיש איזושהי מועקה? האם אני מרגיש איזושהי כבדות בנשימה? האם אני מרגיש איזשהו טמפרטורה מסוימת? איך זה מרגיש? ואז אנחנו מתייחסים אל הרגש כתחושות גופניות, בדיוק כפי שעבדנו עם תחושות, ומנסים להיות בצורה, כל מה שלמדנו על לזהות, נעים, לא נעים, איזה סוג ויברציה, חם, קר, מתגבר, מתחלש, דוקר, מועך, שורף, מקווץ, לוחץ, ככה עם הרגש. ואם אתם זוכרים את מה שרון אתמול אמר, את ארבעת הדרכים לשים לב להלכי רוח, אז אפשר לעשות את זה בדיוק עם רגש. קודם כל לזהות, הנה אני מרגיש זה כעס, הנה אני רואה זה פחד, יש פה פחד, הנה אני מרגיש מועקה, דאון, זה משהו דיכאוני כזה, משהו מאוד ששואב אותי, שמוריד אותי, שמושך אותי, שסוגר אותי. ואז קודם כל לזהות, אוקיי? ואחרי זה להסכים לקבל את זה. זה הדבר הכי קשה לנו, עם רגשות, ועם בכלל עם חוויות לא נעימות. אנחנו, כל האורגניזם שלנו מגיב, לדחות את זה, להשפריץ את זה החוצה, כי אני לא רוצה, כי זה לא נעים. כמובן, עם רגשות נעימים, קל לנו להרגיש, אז אין צורך להפעיל את האסטרטגיה הזאת, אבל כן כדאי לזהות ולהרגיש. אז להסכים לזה שכרגע החוויה היא פחד, שכרגע החוויה היא כאב, שכרגע החוויה היא כעס. זה בעיניי הדבר הכי קשה. להסכים שזאת החוויה, כי אנחנו נורא נורא מתנגדים לזה. אנחנו, כן, אני מוכן להסתכל, בסדר, אני אסתכל, אבל בתנאי שזה ילך. אנחנו סוג של מנהלים מסע ומתן. אם אני אסתכל, אז אתה תלך, נכון? אז אני מסכים להסתכל. אבל אתה הולך, נכון? רגע, אתה לא הולך? אז אתה לא בסדר, לא קיימת את החוזה בינינו. אז אנחנו מנהלים איזשהו מסע ומתן עם מה שלא נעים לנו, ופה יש כוונה להרפות את המסע ומתן הזה. ממש להסכים שכרגע החוויה היא גוש של מועקה, גוש של לחץ, גוש של כאב, גוש של, או לא גוש, או איזה שערה, או איזשהו רטט לא נעים. להסכים ולהיות עם זה, פשוט להיפתח אל זה. זה אפשרי. זה לא קורה בבת אחת, אבל ככל שנתיימן, זה סוג של שכבות שאנחנו מקלפים ועוד, וקצת יותר מוכנים להיות עם זה, קצת יותר מוכנים להסתכל בהרבה חמלה, זוכרים, אי תוקפנות, לא לתקוף את זה, לא לסנוע את זה. זה מה שיש כרגע, את זה אני פוגש, הרבה חמלה שקשה לנו, כשאנחנו מרגישים רגש שקשה לנו, אנחנו זקוקים לכל החמלה שבעולם, כי קשה לנו. אז אנחנו מפנים את זה פנימה. לחקור, הדבר השלישי של לחקור את זה, אתם זוכרים, השלישי ב-RAIN, R-A-I, זה ככל שאני מסוגל יותר להכיל את הדבר הלא נעים הזה, ולא להתנגד אליו, אני יכול לראות, אני אוכל לראות על מה זה יושב. ועל מה זה יושב, זה אומר מה הסיבה, מה המקור, למה זה כל כך קשה לי, הרגש הזה, הפחד הזה. וזה לא תמיד יופיע. חקירה זה לא לשאול את עצמי שאלות ולנסות באופן יזום להגיד מה זה מזכיר לי ומה, מתי פעם הראשונה שאני זוכר את זה ומה אמרתי לאי, וזה לא מהסוג הזה. אלא לשאול את עצמנו מה יש שם מתחת שכל כך שמזין את זה, מה יש שם מתחת שכל כך פגיע. הרגשות שלנו חושפים בפנינו את הפגיעות האנושית הכל כך נורמלית שלנו. יש משהו מאוד נורמלי, כי כולנו פגיעים. כולנו נפגענו. כולנו סוחבים איתנו סיפורים שקשה לנו לשאת, ועם השנים סגרנו אותם וקברנו אותם, כי קשה היה ואולי קשה מדי, אז הם נמצאים אי שם. וכשמשהו מכעיס אותי, זה כי אני מגלה את הפגיעות שלי. אני מגלה את הכבוד השבור שלי, מגלה את הדימוי העצמי שקשה לי, אני מגלה את זה שאני מרגיש שלא מכבדים אותי, שלא אוהבים אותי. יש שם דימויים מאוד שבירים, הם אולי קשורים לזיכרונות, הם אולי פשוט אמונות או דימויים שמאוד קשה לי לפגוש, ולכן אני כל כך מתעצבן כל פעם שמישהו אומר לי משהו, כי זה מזכיר לי את הדימוי הכל כך פגיע, שכל כך קשה לי לשאת אותו, ואז אני מוכן לעשות כמעט הכל רק כדי לא להרגיש את הדימוי הזה. אז בעיניי ובשבילי החקירה זה לראות מה שם כל כך פגיע, ולפגוש אותו עם המון חמלה, המון אכפתיות, המון אהבה. יש שם משהו שזקוק לחיבוק, משהו שזקוק שיראו אותו ויקבלו אותו. אני אומר על סמך ההתנסות שלי, יכול להיות שאתם תגלו דברים אחרים. אז לראות מה שם כל כך מפעיל. וכשאנחנו יכולים להיות במגע עם המקום שכל כך כל כך פגיע בתוכנו, אנחנו עושים עבודת קודש, ושם עם הרבה חמלה, והדברים נראים אחרת כשאנחנו במגע עם המקומות הכואבים האלה. אז לאט לאט. והדבר האחרון שהוא נכון לגבי כל דבר בתרגול שלנו, זה לא להזדהות. לא להזדהות עם מחשבות, כי הן באות והולכות. הן חלק מהדימוי העצמי שלנו, אבל הן לא אנחנו. כי אנחנו כנראה לא באים והולכים. אנחנו כל הזמן פה. וזה אותו דבר גם לגבי רגשות. גם הרגשות הכואבים והנעימים, הם לא אנחנו, הם לא מי שאנחנו, הם החיים שעוברים דרכנו. רגש הוא רגש. כעס הוא כעס. צחוק הוא צחוק. אהבה היא אהבה. באיזה מובן היא שלי? אני חש אותה כרגע, ואני חש אותה. כמו שאני חש את הצליל, כמו שאני חש את הטמפרטורה, כמו שאני חש את היופי, אבל זה בא וזה הולך. אנחנו עדיין כאן. אז להסתכל על רגש, פשוט כרגש, ולא למהר ולשים עליו את התווית אני ושלי, מאפשר לנו חופש מול הרגש. אנחנו יכולים לחיות אותו במלואו, אבל לא לפחד כשהוא מגיע ולא לפחד שהוא ילך. הוא פשוט בא והולך, כמו כל דבר. ראיתם פעם רגש שלא הולך? הרגשות שאנחנו מתנגדים להם בדרך כלל נשארים הרבה זמן, כי אנחנו מתנגדים להם. ואחד הדברים היפים במדיטציה זה לגלות שאפשר להפסיק להתנגד, ואז זה גם הולך, זה לא רק בא. אז אנחנו מגלים את החופש להרגיש, את החופש לשמוח, את החופש להיות עצובים, את החופש לפחד, ואנחנו כבר לא כל כך נסגרים ומפחדים ומזדהים עם זה, והאי הזדהות מאוד מקלה על הסיפור. אנחנו לא נפסיק להרגיש, אנחנו נרגיש אולי אפילו יותר, אבל אנחנו כבר לא נהיה כל כך מבולבלים מרגשות שעולים בנו. נוכל לחגוג אותם במלואם ולהבין אותם במלואם ולהתייחס אליהם בצורה מאוד אנושית ומאוד שפויה, שתהיה לנו את הבהירות, שזה פשוט רגש, תופעה נפלאה, תופעה אנושית. אז בוא נשב 2 דקות בשקט.